נדרים, דף עין א', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. האמוראים, חכמי התלמוד, התייגעו מאוד כדי לרדת לסוף דעתם של התנאים, חכמי המשנה, כדי לפרש ולבאר וליישב את המשניות. הרבה פעמים היו מוכרחים לפרש את המשנה באופן מסוים, היו צריכים להוכיח את זה, אבל היו מבין החכמי האמוראים שבזמן שהם עסקו בביאור דברי המשנה, הם היו יכולים לקבוע במסמרות דברים ודאיים ולומר, המשנה הזאת נשנתה באופן כזה, אולי נשנתה באופן אחר, יכול להיות, אבל חלק מהאמוראים, חכמי התלמוד, הייתה להם קבלה מרבותיהם איך לפרש את המשנה. כאן, במשנה שלנו, גמרא מביאה על שמואל שהייתה לו קבלה, כמו שהר"ן מבאר, הייתה לו קבלה לפרש את המשנה באופן מסוים, כך הוא קיבל מרבותיו. וכששמואל אומר, אני קיבלתי כך מרבותיי, מאוד יכול להיות שרבותיו, זה אולי אפילו רבי יהודה הנשיא בעצמו שכתב את המשנה, שסידר את המשנה. כי שמואל זכה עוד בעצמו ללמוד תורה אצל רבי יהודה הנשיא, מחבר המשניות. והוא מעמיד את המשנה שלנו באופן מסוים. המשנה שלנו מדברת, כמובן על הנושא שבו אנחנו עוסקים בשני הפרקים האחרונים של המסכת, בעניין של הפרת נדרים. הפרק שלנו נקרא בשם נערה מאורסה, בת שנמצאת בשלב שני להתבגרות, היא לא קטנה, היא כבר נערה, עדיין לא בוגרת, מגיל 12 ויום אחד, היא נקראת נערה, שהיא מאורסה, שהיא נמצאת בשלב השני לנישואין, זאת אומרת היא לא פנויה, אלא היא כבר מאורסת, קיבלה קידושין, היא עדיין לא נשואה, נשואה היא תהיה כשהיא תיכנס לחופה ותלך לבית בעלה. כל זמן שהיא נערה מאורסה, אביה ובעלה מפירים יחד את נדריה. אם היא נודרת נדר, באותו יום שאביה ובעלה שומעים את הנדר, הם יכולים להפר לה את הנדר, לבטל אותו. אומרת המשנה, נערה שנדרה נדר והיא ארוסה. היא נדרה את הנדר כשהיא כבר הייתה ארוסה. ואומר שמואל, קיבלתי מרבותיי להעמיד כאן את דברי המשנה שמדובר, שהארוס בעלה שמע את הנדר. רק באותו יום שהוא שומע את הנדר הוא יכול להפר. ביום שומעו, למחרת הוא כבר לא יכול להפר. ולאחר מכן נתגרשה בו ביום. אולי בגלל הנדר, אולי בגלל סיבה אחרת. הארוס נתן לה גט שהשם ישמרנו. לא. עכשיו, היא חזרה שוב ונתארסה למישהו אחר. בו ביום. עדיין לא עבר יום שומעו של הארוס שגירש אותה. אפילו מקרה שכמעט לא יכול להיות, הפלגה כזאת, אפילו התגרשה והתארסה ל-100, וזה היה הכל באותו יום. אז כמובן אביה מפר, ובעלה הארוס האחרון מפרים את נדריה. הארוס האחרון מפר נדרים שהיא נדרה לפני שהיא תרסה איתו. כשאתה מאורסת עם הארוס הראשון. למה? כי הכלל הוא שהרוס, מכיוון שמפר ביחד עם אביה, יכול להפר גם נדרים שקדמו לאירוסין שהוא יתארס איתה. אבל ברגע שהם נשואים, כשהוא נשוי כבר לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני הנישואין. אבל הרוס מפר נדרים שקדמו לאירוסין. זה הכלל. כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, איך היא יוצאת לרשות עצמה? באחד משני האופנים. האופן הראשון על ידי שהיא בוגרת, שישה חודשים אחרי שהיא עברה לימי הנערות, שאז היא בוגרת, ואז היא יוצאת לרשות עצמה, היא יוצאת מרשות אביה. אופן שני, שהיא נשואה, היא ברגע שהיא נישאת, אז היא יוצאת מרשות אביה, לרשות בעלה. אבל אם היא עדיין לא יצאה מרשות אביה, אז אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה שהיא נדרה אצל הארוס הראשון. שואלת הגמרא, שואל שמואל, אני קיבלתי מרבותיי שבמשנה כאן מדובר כמו שביארנו במשנה עצמה, שהארוס הראשון שמע את הנדר וגירש אותה, והתארסה עם הארוס השני, והוא גם גירש אותה ככה, אולי אפילו 100 פעמים. אני קיבלתי שבכל זאת, הארוס האחרון מפר נדרים שנראו לארוס הראשון, והשאלה שלי, מנהלן, דארוס האחרון מפר נדרים שנראו לארוס הראשון. הרי הארוס הראשון, כשהוא שמע את הנדר, הוא זה שקיבל את הזכות להפר. מניין ש... כשהוא מגרש, ואם תרסת עם מישהו אחר, המישהו אחר הזה זוכה באותה זכות ויכול להפר לה את אותו נדר, יחד עם האבא. אמר שמואל, המקור לזה מדברי הפסוק, אמר קרא, ואם היו תהיה לאיש, ונדרע עליה, מדברים כאן, על נערה שמתארסת, היא הופכת להיות ארוסה, הוויה של קידושין, ונדרע עליה, משמע נדרים שהיו עליה כבר, גם נדרים כאלה, הארוס מפר. עכשיו, איזה ארוס מפר נדרים שהיו עליה? זה ודאי ארוס ראשון, זאת אומרת, אם אחת נערה פנויה, נודרת נדר, ואחר כך מתארסת, אז אביה ובעלה מפרים נדריה. מזה שכתוב, אם היו תהיה, לכפל הלשון, לומדים, שגם אם היה לה אירוסין שניים, זאת אומרת, היא התארסה והתגרשה והתארסה פעם נוספת, גם אז, הוא נדריה עליה, הארוס השני מפר את הנדרים שהיו עליה מלפני כן, ביחד עם האבא. שואלת הגמרא דילמה, הנמילי, מה שדורשים שהבעל השני יכול להפר נדרים, שהיא נדרה כשהיא הייתה ברשתו של הבעל הראשון, זה במקרים שלא נראו לארוס ראשון? אולי מדובר פה שהארוס הראשון בכלל לא שמע את הנדרים האלה, ולא הייתה לו זכות הפרה בהם. והחידוש, שהארוס מפר נדרים שקדמו לארוסין, אבל נדרים שנראו לארוס הראשון, הוא שמע מהנדר וכבר הייתה לו זכות להפר, אולי אז לא מעצה מפר ארוס אחרון, אולי ברגע שהארוס הראשון הייתה לו זכות והוא גירש אותה, אז אם כן התרוקנה הרשות שלו ועברה לאבא, ואם כן, אולי האבא יפר לבד, מי אמר שכעת, כשהיא תתארס עם מישהו אחר, אם האבא ירצה להפר, הוא יצטרך גם שהארוס האחר ישתתף איתו. מתרץ את הגמרא, יש כתוב ונדרע עליה, המילה עליה, קרא יתרה הוא, פסוק שהוא מיותר לכאורה. כי גם אם היה כתוב, בלי המילה עליה, ואם היה תהיה לאיש ונדרע, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, אביה ובעלה מיפרים. מזה לבד כבר היינו יודעים שהרוס מיפר, לא רק את הנדרים שהיא נדרה מאז שהיא תרסה אליו, הרי הוא מפר ביחד עם אביה, אז יכול גם להפר נדרים שהיו לפני הירוסים. אולי הוא יכול להפר רק נדרים מהירוסים? הרי כתוב כאן, הוא מבטא שפתיה אשר אסרה, לשון עבר, על נפשה. משמע גם כאלה דברים שהיא אסרה לפני הירוסים. אם כן, מה מוסיפה המילה עליה? כל הנדרים שיש עליה. אפילו נדרים שהארוס הראשון שמע וזכה בזכות להפר, ברגע שהוא גירש, וכעת היא מאורסת לארוס אחר, גם בנדר הזה יש לארוס האחר זכות הפרה, ביחד עם האבא. טניה, שנינו ברייתא כבתי דשמואל, כמו דבריו של שמואל, שאפילו אם הארוס הראשון שמע את הנדר וגירש אותה, והתארסה לארוס אחר, הארוס האחרון יכול להפר יחד עם האבא את אותו נדר. שכתוב כך בברייתא, נערה המאורסה, אביה ובעלה מפירים ביחד את נדריה. כיצד? באיזה מקרה יש חידוש שהאבא והבעל מפירים ביחד את הנדר? שמע אביה את הנדר. היא נדרה שלא תאכל תפוזים. אמר לה אביה, מופר לך. ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת. הבעל מת, הוא לא שמע אפילו מהנדר הזה, ונתארסה למישהו אחר בו ביום עם האבא. אז קודם כל האבא עכשיו צריך ללכת ולהפר פעם נוספת את החלק של הארוס, אחרי שהוא מת. ואם הוא לא הפר, הנדר מקוים. ואפילו 100 פעמים, דיינו, הארוס השני גם כן מת, והיא חזרה להתארסה, ככה 100 פעמים באותו יום. וכמובן זה הפלגה, לא שזה יכול להיות במציאות, אולי כן זה יכול להיות במציאות, אבל זה כנראה לא קרה מעולם, מציאות כזאת, אבל בכל אופן, סוג של הפלגה, לא משנה כמה פעמים. אם קרה המקרה הזה, אז קודם כל, אם האבא לא הפר גם את החלק של הבעל, כי הבעל כבר מת, אז הנדר מקוים. אבל ברגע שהיא תרסה עם מישהו אחר, האבא כבר לא יכול לבד להפר. הוא זקוק עכשיו למישהו האחר. אביה ובעלה האחרון מפרים את נדריה. עכשיו, בדף סמכתת, יש ויכוח בית שמאי ובית הלל, מה קורה כשאו האבא או הבעל מפרים את הנדר. אחד מהם מפר. האם חצי מהנדר מופר לגמרי, מיגז גייז, זה דעת בית שמאי, או שהנדר כולו נחלש? מקלש קליש, לדעת בית הלל. במקרה שלנו גם בית הלל, שסוברים שהנדר על ידי הפרה של האבא במקרה שלנו, נחלש. ולכן, במקרה שהאבא הפר והבעל לא הפר והוא מת, ובמקרה שהיא לא התארסה, האבא לא יכול לחזור כעת ולהפר את חלקו של הבעל שמת, כי כעת הנדר כולו מוחלש ואין אפשרות לאפר את הסוג נדר המוחלש הזה. כאן הברייתא מחדשת, אפילו לפי דעת בית הלל. ברגע שהיא מתארסת עם מישהו אחר, הארוס השני בא באיזשהו מקום במקום הארוס הראשון שמת, והוא יכול לחזור ולאפר את החלק של הארוס שמת. הוא המשך של הארוס הראשון, הוא יורש את כוח ההפרה של הארוס, אפילו שבעצם עכשיו הנדר הזה מוקלש, ואי אפשר, האבא למשל לא היה יכול עכשיו לחזור ולאפר את החלק השני, כי החלק השני נהיה מוקלש, אבל כשמגיע הארוס אחר, הוא כאילו המשך של הארוס הראשון, מפר את החלק השני, ואז הנדר כולו מופר. זה מקרה אחד. ממשיכה הברייתא ועוסקת במקרה שני. אם לא אביה שמע ויפר, אלא שמע בעלה ויפר לה, ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל. אותו שהפר, מת. התארסה עם מישהו אחר. חוזר האב ומאפר, כמובן את חלקו של האב שעדיין לא הפר, וגם את חלקו של הבעל, הרי הבעל כבר הפר, אבל ברגע שהוא מת, ההפרה שלו התבטלה. איך האבא מאפר? הרי מדובר פה שהתארסה כבר עם מישהו אחר. האחר לא יורש את חלקו של הארוס הראשון במקרה שלנו, שהוא הפר ומת. אמר רבי נתן, במקרה הזה שאנחנו כעת עוסקים בו, שהבעל הפר ומת לפני שהאבא הספיק להפר, ואמרנו שאפילו אם היא התארסה פעם נוספת, אחרי שהארוס מת, התארסה עם מישהו אחר, בכל זאת האבא מאפר את חלקו ואת חלק הבעל שמת, אין הן דברי בית שמאי. אבל בית הלל אומרים שבמקרה הזה הארוס השני מצטרף ומאפר ביחד עם האבא. אין האב יכול להאפר לבד, אלא מאפר ביחד עם הארוס השני. לפני שהגמרא תבאר את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, קודם כל נשלים את ההוכחה מהברייתא לדבריו של שמואל, שאומר שבמקרה שהארוס הראשון שמע על הנדר וגירש למשל, ואחר כך התארסה עם ארוס אחר, הארוס השני יכול להפר יחד עם האבא. כאן מצאנו שבית הלל אומרים ש... אם הבעל הפר ומת והתארסה עם מישהו אחר, האבא והבעל הארוס השני מפרים ביחד את הנדר, למרות שהארוס הראשון שמע והפר. אתה רואה מפה שאף על פי שהוא שמע, אפילו שהארוס הראשון שמע את הנדר, אף על פי שהייתה לו את הזכות להפר, הזכות שלו עוברת לארוס השני. זה מדברי בית הלל, ואפילו מדברי בית שמאי שחולקים, שהם סוברים שהאבא מפר גם את החלק של עצמו וגם את החלק של הבעל שמת, זה מפני שהארוס הראשון הפר לפני שהוא מת. אבל אם הארוס הראשון שמע ולא הפר, במקרה כזה בית שמאי מודיעים שכשתתארס עם הארוס השני, הוא ביחד עם האבא יפרו ביחד. אז רואים מכאן ש... הארוס השני מקבל את הזכות של הארוס הראשון בנדרים שהארוסה נדרה בחיי הארוס הראשון, והארוס הראשון שמע מהנדר, וכבר היה לו את הזכות להפר אף על פי כן, ברגע שהוא גירש או שהוא מת, הזכות הזאת עוברת לארוס שהיא תתארס איתו לאחר מכן, והוא יוכל ביחד עם אביה להפר את הנדר, אם זה יהיה כמובן במקרה מאוד נדיר, שכמעט לא מציאותי, אם זה יהיה באותו יום שהארוס הראשון שמע את הנדר מארוסתו. בכל אופן יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, במקרה הזה שהרוס הראשון הפר ומת, ולאחר מכן התארסה עם הרוס השני באותו יום, האם האבא לבד מפר את חלקו וחלק הרוס הראשון, שזה דעת בית שמאי, או שהבעל ביחד עם הרוס האחרון מפרים את נדריה? במה היא פליגי? מה הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל? מה הטעם והשורש של הוויכוח? האם האבא מפר לבד או ביחד עם הבעל השני או האחרון? בית שמאי סוברים שאבא לבד מפר את חלקו וחלק הבעל, כי לפי דעתם נדרים נמי שראוי להרוס, שהרוס הראשון היה יכול להפר אותם, ברגע שהוא מת נתרוקנה הרשות שלו ועברה לאב, ולכן האבא מפר. והאבא מפר את החלק של האבא, אבל הוא גם צריך להפר את החלק של הבעל, כי ברגע שהבעל מת, התבטלה ההפרה של הבעל. ולמה כשהתארסה עם מישהו אחר, אנחנו לא אומרים שהאחר הוא זה שאפר את החלק של הבעל הראשון? כי מיגז גייז, מלשון חיתוך, ההפרה הראשונה של הבעל הראשון, ביטלה וחתכה את חלק הנדר ששייך לבעל. ומעכשיו, לפי דעת בית שמאי, אין יותר זכות לשום בעל בנדר הזה. על ידי ההפרה של הבעל הראשון, לפני שהוא מת, הוא פשוט חתך את האפשרות של בעל, גם הבעלים הבאים שיהיו, שתתארס עם מישהו אחר, לא יהיה להם יותר זכות הפרה באותו נדר שהבעל הראשון הפר. אבל מצד שני, נכון שהוא ביטל את האפשרות שהרוס, שהבעל יפר, אבל הוא בעצמו מת. אז אם כן, ההפרה שלו התבטלה. והזכות עוברת לאבא בלבד, והוא מפר את חלקו ואת חלק הבעל. לעומת זאת, בית הלל סברי, הם סוברים, אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. למה? כי הם סוברים שההפרה של אחד, כשיש גם שאביה ובעלה מפירים, כשאחד מהם מפר, אנחנו אומרים שזה לא מייגז גאי, זה לא נחתך לגמרי, אלא בית הלל הולכים לשיטתם בדף סמכתת, שזה מקלש קלי, שזה מחליש את הכוח בנדר. אז אם כן, כשהבעל הפר לבד לפני שהוא מת, הוא החליש את הנדר. אבל הוא לא לגמרי סילק את הכוח של הבעל מאותו נדר. ומכיוון שעדיין למציאות של בעל יש כוח בנדר הזה, אז כשהוא מת, באמת ההפרה שלו התבטלה. אבל כשהיא התארסה בו ביום עם מישהו אחר, הרוס השני מפר ביחד עם האבא את אותו הנדר. כי ההפרה של הבעל הראשון רק החלישה את הכוח שיש בנדר, את הכוח שיש לבעל בנדר, בהפרה של הנדר. אבל זה לא ויטל לגמרי. ולכן עדיין בנדר הזה יש חלק של האבא, אבל יש כאן עדיין חלק מוחלש שמיועד ויש לו זכות לבעל. אז כשהיא תתארס עם בעל אחר, הבעל האחר הוא יהיה זה שיצטרך להפר את החלק של הבעל כאן. ולכן לא מספיק שהאבא יפר את הנדר לפי דעת בית הלל, אלא צריך גם את ההפרה של הבעל, אם היא תרסה עם מישהו אחר, שגם הוא ייתן את החלק שלו ויממש את הזכות שלו להפר את אותו נדר. ועד כאן דף עין א'.